כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מה נשמע?
טוב, מה שלומך?
בסדר, את יכולה להיות אם, את יכולה להיות בלי.
בסדר.
דווקא זה נורא נחמד, אני נורא אוהבת לשמוע את הנשימות שלי תוך כדי.
אני אתנסה בזה תוך כדי.
אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. זה בעיקר פינה לנשים. הפינה שלי ברדיו החברתי הראשון נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים. אני כאן פעם בשבועיים בשעה הזאת בערב, בשעה 10 בערב, בימי חמישי. ואני בדרך כלל מראיינת נשים שיש להם איזשהו סיפור אישי ועסקי ששלב נשלב ונרקם ביחד, ומה הוביל למה, כי זה תמיד מסקרן. ובהקשר הזה אני נזכרתי שכל חיי, כשאני פוגשת אנשים, תמיד השאלה הראשונה שבא לי לשאול אותם זה, מה אתה עושה בחיים? או מה את עושה בחיים ולמה ואיך זה הגיע וזה וזה. אז הערב יש לנו את מור היפה והמיוחדת, מור פולה נואר, נכון? עשיתי את זה. ומור היא שחקנית, אומנית רב תחומית ויוצרת קולנוע.
תחילת הדרך.
נכון?
כן.
ושאלה הראשונה שבדרך כלל אני מתחילה איתה זה איך את רוצה להציג את עצמך.
אז כבר רגע
לשימה עמוקה.
דיברנו על זה לפני. נראה לי שזו הגדרה טובה, כאילו נראה לי שאומנית רב-תחומית, כן, נראה לי שזו הגדרה טובה שאומנית רב-תחומית, זה מדויק.
כן?
כן.
אוקיי,
שכן.
מאוד מתומצת.
כן, כאילו הייתה לי נגיעה בהרבה סוגי אומנות, הרבה במשחק, קצת מחול, תנועה, מוזיקה, ועכשיו בשנים האחרונות התחלתי לגעת גם בקולנוע, אז כאילו תמיד עניין אותי הרבה, אז היה קשה לי להגיד, אני שחקנית, אני זמרת, אני...
זה אולי את רב תחומית, פשוט.
כן, כן.
זה מי שאת.
כנראה.
זה מי שאת.
כנראה. הנה, אוזניות.
אז אנחנו תכף נצלול למה את עושה, ומה הוביל למה, ומה קרה בחיים שהובילו אותך למה שאת עושה עכשיו, שזה בעצם יצירת קולנוע. אבל התחלת מסיפור אחר, מכיוון אחר. ואני שמה לנו שיר ככה כדי להרים רגע את האנרגיה ואת הווייבים וזה. והשיר שאת בחרת זה שיר נורא נורא מיוחד שאני לא מכירה, של רונית רולנדר.
רולנד.
רולנד, סליחה. וגם אמרתי שאני מכירה כפתורים. תספרי לי מה, מי מו, מה, מי זאת ולמה את בחרת את השיר שלה.
טוב, אז רונית, מעבר לזה שהיא מוזיקאית שאני מאוד אוהבת, היא גם חברה קרובה וקרה לליבי. והיא גם עושה את המוזיקה לסרט הקצר שאני עובדת עליו עכשיו. והיא מהממת, והשיר הזה מאוד מרגש אותי.
למה הוא מרגש אותך? מה יש בו שמרגש אותך?
אני לא יודעת להסביר, אבל הוא מרגש אותי. כאילו, איכשהו, לפעמים משהו פשוט פורט למיתרי הלב, ואי אפשר להסביר למה. אז הוא כזה.
יאללה, אז בואו נשמע אותו, ותכף נתחיל. תהנו. טוב, מורוש.
כן.
בואי נתחיל.
יאללה.
בואי נתחיל, כי יש פה כמה אנשים סקרנים.
אורייט.
וגם אם לא, הם יתחילו להיות סקרנים. אז בואי נתחיל מנקודת התחלה. קודם כל, הדבר הראשון שאני שאלתי אותך, זה מאיפה, כאילו, איך הכל התחיל, ומה התחיל קודם? התחיל קודם המשחק? התחיל קודם המחול? התחיל קודם מה?
טוב, אז כשהייתי בת 11, התחלתי ללמוד במקום שנקרא בוסטן בנתניה, שזה סוג של, כאילו אי אפשר לקרוא לזה חוג, זה לא בית ספר רגיל, אבל זה מרגיש כמו בית ספר או מסגרת סופר מקצועית לכל דבר, שהיא גם משלבת מלא אומנויות, מחול, משחק, שירה ועוד ועוד. אז התחלתי ללמוד שם בגיל צעיר, הסוכן שלי הגיע אליי דרך המנהלים של הבית ספר, הוא חיפש אנשים לסוכנות שלו כשהוא פתח אותה. ואז התחלתי לעבוד במשחק מגיל ממש צעיר. את התפקיד הראשון שלי עשיתי בגיל 11 או 12. והתעסקתי בעיקר במשחק בחיים, ועשיתי עוד קצת פרויקטים של מוזיקה כזמרת, מה עוד? זהו, כל מיני כזה, קצת מכל דבר.
סיפרת לי מקודם, שכאילו אף פעם לא למדת, ממש, שדווקא הייתי כן רוצה לשים איזה שנייה, איזה רגע וחצי, כי אני בטוחה שיש פה מלא אנשים מאחורי המסך, מלא. מיליונים כרגע צופים, שגם לא בדיוק התמידו, או לא בדיוק הצליח להם, והם אומרים לעצמם, אולי זה לא, או שזה לא זה, או שאני לא מספיק מתמיד, או שאני לא בדיוק, ויש הרבה גם איזושהי אצבע מאשימה כלפי עצמך. אז, ואני חושבת שלא בהכרח צריך להיכנס לפרק, באיזשהו פורמט מסוים. אני חושבת שאם אתה טוב, אז את תהיה טוב. זה מאוד תלוי גם במה, כן? יש תחומים שאין לך ברירה, אלא להיכנס טיפול וכולי, זה מן הסתם יותר מורכב, או רפואה, משפטים כאלה, אבל יש דברים שאפשר לעשות הרבה, ולהרוויח מהם גם, גם אם לא נכנסת לאיזושהי מסגרת מאוד מאוד מובנית וקונבנציונלית. אז מה את אומרת על זה?
טוב, אז קודם כל בסוף כן נכנסתי למסגרת קונבנציונלית, אבל זה לקח הרבה זמן. אני כבר, כאילו לא שאני אהיה זה, אבל אני עוד מעט בת 30, זה כאילו הרבה אנשים מתחילים ללמוד בגיל יותר צעיר. אבל כן, גם לא הלכתי לבית ספר למשחק. סיפרת איך החלטתי ללכת ללמוד מחול במשך שנתיים, ואחרי חודשיים עזבתי כי קיבלתי תפקיד גדול במשחק, והחלטתי שזה שווה את זה, ו... אז לא למדתי באף מסגרת מסודרת, למדתי לבד, אבל אני לא יכולה להגיד שהייתי עצלנית, זאת אומרת, עבדתי הרבה ועשיתי הרבה ולמדתי בדרך שלי, ובאופן כללי, לגבי עניין של התמדה או מסגרת, האם אפשר, אם בלי, נראה לי שאני מאמינה שאין דרך אחת להגיע לאן שאנחנו רוצים, אבל שזה פשוט מאוד מורכב, וזה מאוד תלוי מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים להגיע. ונראה לי שלכל בחירה יש מחיר. כאילו כשמבטרים על משהו אז מרוויחים משהו אחר, וההפך.
תמיד.
אז בבחירה שלי להתעסק בכמה תחומים, בכמה סגנונות אומנות, ולא ללכת לעשות דבר אחד כל יום מהבוקר עד אחרי צהריים או הערב, חד משמעית היה לזה מחיר שהרגשתי אותו, ולפעמים גם הוא מאוד בייס אותי.
מה היה המחיר?
אם זה מחיר של טכניקה בכל מיני תחומים.
התמקצעות?
כן. טכניקה, יכולות, הרבה דברים. אבל גם היה לזה רווח מאוד גדול שהוא התאים לי, שזה היה שווה את זה מבחינתי. כאילו, המחיר ששילמתי בלהיות לא הכי טובה בדברים שאני עושה, לא יודעת אם זה הגדרה נכונה.
למה? איך זה שווה את זה?
זה היה שווה את זה כי אני רציתי לשלב, רציתי לעשות גם וגם וגם, וזה היה שווה את המחיר שלא לעשות את הכל 100%. וזה עשה לי טוב מאוד. הייתי גם במיומנה, שזה היה מושלם בשביל זה, כי מיומנה זה כזה שילוב אומנויות, וגם שרתי שם ורקדתי שם ושיחקתי שם וניגנתי שם. אבל הגיע איזשהו שלב שהרגשתי שבא לי לחוות גם מה זה לעשות משהו
מהתחלה עד הסוף,
לעשות משהו, להקדיש את עצמי למשהו, ולעשות בשביל הוויתורים. כאילו זה נשמע מצחיק, אבל הגיע הרגע שרציתי לעשות את הוויתורים האלה על דברים אחרים, כי רציתי להרגיש מה זה להיות מאסטרית במשהו. והבנתי שאני לא יכולה להגיע לרמה מאוד 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 גבוהה שרציתי באיזשהו תחום, אם אני לא מקדישה את עצמי לפחות באחוז גדול אליו. אז ניקיתי את השולחן מכל מיני דברים אחרים, והלכתי ללמוד קולנוע 4 שנים. אני לא יכולה להגיד שאני עושה רק את זה, אני עדיין, אבל לגמרי זה הפוקוס של חיי כרגע.
את יודעת, הרבה פעמים מתאמנות שאני מדברת איתם, אז אני מכירה את, אני אקרא לזה במרכאות, המחלה של אנשים יצירתיים, שהם גם גם וגם, שהם מאוד גמישים מחשבתית, מאוד נורא קל לעבור מאחד לשני לשלישי, זאת אומרת אין איזושהי תקיעות, ואז באמת מצד אחד יש פה רווח, כי את מקבלת את ה... אין שעמום, לא משעמם, כאילו יש לך את הכל פרוס לפנייך, ומצד שני זה גם נורא נורא מתסכל, כי כאילו יש איזושהי כל הזמן מחשבה שאולי בכל זאת אני צריכה, או אני צריך להחליט וללכת עם זה עד הסוף. אז מה הייתה הנקודה אצלך שאמר, טוב, זה הפעם אני הולכת על זה עד הסוף?
זה פשוט הרגיש לי נכון. כאילו, כל מילדות, לא מעט אנשים שפגשתי בדרך אמרו לי, תתמקצעי, כי את כאילו את עושה מלא דברים, אבל את לא תהיי ממש ממש מצוינת באף אחד מהם.
למה? מה הקשר?
אני יכולה להגיד שבטוח לא מיציתי את הפוטנציאל שלי בכל אחד מהתחומים האלה, כמו שהייתי ממצא אם הייתי לוקחת אחד מהם ועושה אותו מילדות, בכזה התמסרות מלאה. אבל מיציתי פוטנציאל אחר, כמו שאמרתי, של השילוב של הדברים. רגע, נקטע לי חוט המחשבה, תזכירי את השאלה.
מה הייתה הנקודה שבה החלטת שאת הולכת על זה?
אז זה בסוף. פשוט הרגיש לי נכון, למרות שאנשים אמרו לי, תתמקצעי, היה לי מאוד ברור גם כילדה שזה לא משהו שאני רוצה, ומתישהו, לפני כמה שנים, זה התחיל להרגיש לי שאני רוצה לחוות משהו אחר, שאני רוצה לחוות איך זה לעשות משהו, וגם לחוות את השעמום, ולחוות את זה שנמאס לי לעשות את זה, ואני ממשיכה. כאילו יש משהו בזה שהוא... אני, בחוויה שלי, כשלי זה היה נכון, אז כבר רציתי את זה. כאילו החוויה שלה לזגזג כבר הרגישה... זה כמו זוגיות.
בדיוק,
כאילו.
באתי להגיד כן. לך, זה כמו דייטינג.
כן, זה כמו שכאילו לא רוצים, זה נורא נורא כיף, חוויות שכזה מרעננות ודברים חדשים וחדשים וחדשים, וכאילו לזוז מדבר לדבר, או אנשים שנגיד נוסעים הרבה, וזה נורא מלהיב, וזה נורא כיף, ומתישהו הם כזה רוצים בית, את השעמום של הבית, את הרגיל. אז רציתי משהו...
אז התבייתת?
כן, סוג של, סוג של.
זה גם הגיע עם זוגיות.
כן, האמת שכן.
הנה לגמרי, מי שבא.
כן.
קטע. אוקיי, ולמה קולנוע בעצם? אז החלטת שאת הולכת להתמסר למשהו, אז מכל הרב תחומיות, למה דווקא קולנוע?
היו לזה כל מיני סיבות. אחת, קצת זה היה הדרך שלי כאילו to beat the system, כי קולנוע משלב מלא מלא תחומי אומנויות, אז זה כאילו להתמקד
במשהו משולב.
משהו מיליון דברים. אני עושה עכשיו סרט קצר, שהוא הסרט גמר שלי, שיש בו מחול, וכאילו אני נוגעת במלא מלא מלא דברים דרכו. אז גם זה, שזה משלב הרבה דברים וזה נורא כיף לי. גם תמיד מאוד עניין אותי ליצור... ותמיד היו לי כזה מלא רעיונות ודברים שכזה אני רואה בדמיון ובא לי לתת להם ביטוי.
את רואה את החיים בווידאו?
זאת אומרת.
כאילו, נגיד, מי שמכיר אותי יודע ש-13 שנה עשיתי רק עיצוב פנים. אז תמיד הייתי נכנסת לאנשים הביתה והייתי רואה את הבית החדש שאני הולכת לסדר להם. אז כאילו, אני שואלת אם את רואה את החיים בווידאו, אם את רואה את התסריט. זה גם קרה לי אגב עם הכתיבה, עם פייסבוק נגיד, כן? שתחלתי לכתוב. אז אמרתי, יו, אז פתאום אני מסתכלת על מה שאומרת, יו, זה אחלה פוסט.
כן, כן.
כאילו לראות את החיים בפוסטים.
ישבתי פעם עם חברה ועוד כזה כמה חברות שלה בבית קפה, והם התחילו לדבר על משהו וכזה, הייתה את הסיטואציה נורא מצחיקה, ואני כזה, וואי, זה יכול להיות מדהים, אפשר לעשות כזה, לא יודעת, איזה מערכון כזה, שכזה, והיא כזה, לא צריך, זה קורה, זה עכשיו, זה פה, לא צריך לעשות מזה שום דבר. אז כן, לגמרי.
אז יש לך את הוידאו הזה. אוקיי, מעניין אותי בהיבט הרוחני של הבחירה, אוקיי? זה למה... כאילו, יש משהו בקולנוע, בליצור קולנוע, שהוא בעצם סוג של תיעוד של זמן, או תיעוד של סיפור. ומעניין אותי למה בחורה בת 30 רוצה לתעד.
וואו, שאלה מעניינת. אני לא יודעת אם אני כאילו, את צודקת, אבל אני לא יודעת אם המילה הראשונה, כן, שהייתה עולה לי לקולנוע זה תיעוד, אלא יצירה. כאילו, זה לא בהכרח תיעוד של משהו, אלא יצירה של משהו.
אני חושבת שגם יצירה היא תיעוד של...
נכון. נראה לי שפשוט, כאילו, אני אתייחס כאילו, למה שאמרתי, למילה יצירה, ש... זה נראה לי פשוט דבר מדהים שאפשר ליצור מציאות. כאילו ליצור עולם, מציאות, שהיא לפעמים יותר חודרת ומחלחלת פנימה מהחיים עצמם, כי אנחנו רואים את החיים בצורה מסוימת, אבל קולנוע הוא... אנחנו יכולים להיכנס לתדעת, לכזה גודל, לראות אותו על מסך ענק, לראות את הנקבוביות של, של הדמות, לנשום איתה, לשמוע מוזיקה תוך כדי, כאילו, המצלמה כזה, יש כל כך הרבה דרכי מבע שהופכות את הקולנוע ללפעמים חוויה של מציאות שהיא הרבה יותר חזקה מהחיים עצמם, אז זה נראה לי פשוט מדהים.
אוקיי. מעניין, כאילו הצורך להעצים את חוויית החיים באיזשהו מקום.
כן, אני, כאילו נראה לי שתמיד דמיון היה אצלי משהו שהוא מאוד מאוד חזק מילדות.
כן, הייתי ילדה כזאת חולמנית ומדמיינת.
מאוד, מאוד, תמיד כזה.
מנותקת כזאת?
לא, אני מנותקת, אבל כן, תמיד דמיון היה אצלי משהו מאוד מאוד חזק מילדות, וכזה היה לי עולמות כזה... תמיד כזה משלי, פנימיים, ותמיד גם הייתי אוהבת להסתכל על המציאות ולדמיין שכאילו מעבר, לדמיין שלדברים מסוימים יש חיים, או לדמיין שכאילו בתור ילדה. אז כאילו תמיד היה לי איזה עניין בכזה לקחת את המציאות ולעשות משהו שהוא כזה קסום והוא מעבר ממנה.
אוקיי. איזה שאיפה כזאת, מעניין.
כן.
אוקיי, אז יש לך, יש לך כרגע, אנחנו הכרנו דרך פרויקט מסוים שלך.
נכון.
בואי תספרי לנו עליו קצת.
טוב. מרגש אותי. אז סיימתי את לימודי הקולנוע, ואני עושה עכשיו סרט קצר שהוא בעצם יהיה סרט גמר שלי. קוראים לו מופת. יו, יש לי ממש פרפרים בבטן שאני מדברת עליו. הוא סרט קצר, אבל לא כזה קצר, הוא בטח יהיה איזה 20-30 דקות, והוא מספר על עדן, שהיא בחורה בת 16-17, רקדנית במגמת מחול, שחווה בריונות על ידי בנות בכיתה שלה, ובעצם מתוך המצוקה שלה והבדידות שלה היא מתחילה לפתח איזושהי הערצה, אובססיה, התאהבות במורה שלה למחול שקצת רואה אותה ומנסה למצוא אצלה מקום כזה, את המקום שחסר לה. מה אני יכולה לספר עליו? כמו שאמרתי, הוא משלב מחול, שזה מאוד מרגש אותי. זה סרט שממש נוגע לי ללב, כתבתי אותו, זה היה התסריט הראשון שכתבתי כשהתחלתי ללמוד קולנוע, בשנה א'.
וואו, זה...
כן, ופשוט איכשהו, כאילו לא, זה לא קורה לכולם שמשנה א'.
ממשיך.
ממשיך, אבל איכשהו הוא היה בו איזה משהו שהיה לי חזק, והוא המשיך איתי, ו... ולקראת סוף הלימודים חזרתי לעבוד עליו, ועכשיו אני מצלמת אותו עוד מעט, בתקווה, אם הכל יהיה בסדר מבחינת הנהלים.
כן. על מה האסנס, מה המטרה של הסרט?
של הסרט.
שזה בכלל, תכף נשאר אותך באופן כללי, מה המטרה בזה?
מה המטרה?
ואם צריכה להיות מטרה, אני לא בטוחה.
זהו, זה כאילו, זו שאלה שגם אני שואלת את עצמי הרבה. כי יש לפעמים את הרצון של היצירה, יהיה איזשהו ערך שהוא חברתי, או איזשהו מסר, או איזשהו משהו שכזה רוצים להציף, שזה כאילו איזשהו ערך כזה, ולפעמים יש פשוט רצון לבטא משהו. כזה, יש לי איזה סיפור בראש, ויש לי איזה חוויה או רגש שאני פשוט רוצה לתת להם קיום, או לשחק איתם, או להתעסק איתם. נראה לי שזה שילוב. והנושא של בריונות, או... כן, כאילו, הוא נושא שמאוד נוגע לי. אני כבר הרבה הרבה זמן רציתי לעשות עליו סרט, או לתת לו במה איכשהו, או לגעת בו. כן.
למה? מה יש? איפה את בעולם הבריונות?
קודם כל, חוויתי את החוויות שלי בהקשר הזה, כשהייתי ילדה נערה.
חרם?
כן. כן.
סיים סיים.
יא. כן, ו... מה אני יכולה לומר על זה? אז כאילו, obviously, גם בגלל שזה משהו שהוא, שאני חוויתי אותו, זה משהו שנוגע לי, אבל גם מעבר לזה, יש שם משהו שמאוד מעניין אותי ברמה הפסיכולוגית.
מה הכוונה?
אני זוכרת שעוד אז כשזה קרה, כאילו, כשהייתי בתוך החוויה עצמה, או לפחות קצת אחרי, מאוד עניין אותי להבין למה, זאת אומרת, את המכניזם של זה, למה דווקא אני, למה שהבנות האלו והאלו התנהגו ככה, איך זה משרת, כאילו אני זוכרת שכזה, זה מאוד עניין אותי למה ואיך זה עובד, ושאלתי הרבה שאלות.
איזה גיל זה?
חטיבה.
טוב, גם נקודת חן באותו מקום.
גם בהחן.
אוקיי, ופתרת לעצמך את המחשבות האלה אז, או שזה לא הגיע עם תשובות?
כן, לגמרי. יש עם השנים, כאילו, אפילו תוך כדי עבודה על הסרט, עוד המשיכו לבוא תובנות לגבי הדבר הזה.
מה היו התובנות?
יש הרבה, אני יכולה להגיד אחת, שהיא משמעותית. שנייה, אני חושבת איך לנסח את זה. זה יישמע רע. אני חושבת ש... אני אגיד עליי, אוקיי? הייתה סיבה שבגללה דווקא עליי עשו חרם.
אוקיי.
ולא על ילדים אחרים.
את יודעת מה הסיבה?
כן, זה גם כאילו משהו שטיפה מורכב להסביר, אבל אני... חושבת שיש, וראיתי כאילו עם השנים, ילדים שניסו לעשות עליהם חרם וזה לא עבד. זאת אומרת, משהו שם לא נתן לזה להיכנס, או לא הגיב לזה בצורה שאני הגבתי. אני יכולה לספר סיפור שאולי, סיפור די מהמם, שכשזה קרה, רצו להעביר אותי בית ספר, ואז אני...
ההורים?
כן.
אוקיי.
ואז אני החלטתי, אני החלטתי שאני לא רוצה לעבור, שאני רוצה להתמודד עם זה, ולא לברוח, וביקשתי מאבא שלי שיעזור לי. ואז הוא שאל אותי, הוא ביקש ממני שאני אספר לו בעצם מה קורה, מה עושים לי, איך אני מגיבה וכאלה, וכאילו סיפרתי מה אומרים לי, כזה שמון גנאי כאלה ואחרים, והוא שאל אותי איך אני מגיבה כשאומרים לי את הדברים האלה. אז אמרתי שאני מבקשת שיפסיקו וצועקת עליהם, וכזה אומרת להם די, או כזה בוכה, או כאלה. ואז הוא שאל אותי איך היית מגיבה אליי אם הייתי אומר לך שאת בלונדינית. אמרתי לו, הייתי אומרת לך שאני לא. זאת אומרת, ואם הייתי מתעקש שאת בלונדינית, אז אמרתי לו, הייתי אומרת לך שאתה מוזר וכאילו, אני לא יודעת מה להגיד לך. אז הוא אמר, ככה את מגיבה כשברור לך שמה שאומרים עלייך הוא לא נכון. תתחיל להגיב ככה ותראי מה יקרה. וזה עבד.
וזה עבד.
כאילו, אתה יודע, זה כזה קצת יותר מורכב מהסיפור הקטן הזה, אבל...
בטח לנערה ומתבגרת.
כן, אבל בגדול כן, כאילו, הוא עזר לי לבנות נקודתית שם איזושהי התנהגות שיש בה חוסן, שכזה קצת הוציאה את העוקץ.
אוקיי. הוציא את החשק מלעשות לך את זה.
כן, כן.
כן. זה לגמרי נכון. זה לגמרי נכון. זה קצת שונה בעיניי מהאמרה ש... שכאילו לך יש חלק בזה.
זה לא, כאילו, בגלל זה אמרתי, זה הולך להישמע רע.
כן.
אני פשוט חושבת ש...
לא,
שהיה שם מה לחזק.
זה לא עניין של רע או טוב, זה פשוט, אם אני יכולה לדייק את זה, אני מציע לך הצעה.
כן.
זה ש... רובנו חיים בתחושה שאין לנו יכולת להשפיע על החיים שלנו. ואז אנחנו מאבדים את היכולת להשפיע על החיים שלנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מבינים שיש לנו יכולת לבחור מי להיות בסיטואציות מסוימות, אז באמת אנחנו לא יודעים איך להגיב, והתגובות שלנו הם ממקורות פגועים בדרך כלל. ואחד הכלים שאני, שהוא כלי מאמן בעיניי, שנקרא הוויה, ואגב, זה נורא נורא מוקדם לעבוד על זה. זאת אומרת, בגיל ההתבגרות זה נראה לי פסיכי, כדי להבין את זה ולהשתמש בזה. כאילו זה נראה לי באמת נורא, כאילו, צריך לעבור לייפטיים בשביל עד שזה נופל לסימון. אבל דרך ההוויה אפשר לייצר את המציאות פחות או יותר, כי עוד פעם, זה לא שיש לנו שליטה על המציאות, אבל יש לנו יכולת להשפיע עליה. וברגע שאנחנו בוחרים איזה בן אדם אני רוצה להיות בתוך הסיטואציה, אוקיי, או למה אני כרגע הבן אדם שאני, וההתבוננות היא עליי ופחות על אחרים, אז יש לי את היכולת לעשות סיבוב לכל הדבר הזה, ולנהל אותו אחרת. כל עוד אני לא כלואה בפגיעות הזאת, כל עוד אני לא כלואה בהם עשו לי, הם אכלו לי, הם שתו לי, הם טה-טה-טה-טה. למרות שהם גם אכלו ושתו ושתו.
כן, כן, לגמרי, זה לא סותר.
זה לא סותר, כן?
זה לא סותר.
זאת אומרת, הפגיעה הייתה פגיעה לגמרי, אבל עדיין... ואני חייבת להודות שזה באמת, עוד פעם, בהקשר לגיל, זה טוויסט מאוד מאוד משמעותי, מאוד בוגר, נגיד ככה. כאילו, הבנת את זה נורא מהר, כנראה. ואני רואה היום באימונים שלי נשים שגם היום קשה להם לעשות את זה. ואם אני מחברת את זה ככה לעולם העסקי, אז, אז כמעט בכל תחום יש מקום כזה שאת אומרת, יואו, ולא לוקחים אותי, ולא זה, ולא סגרתי עסקה כי ככה, והספק הזה ככה, והוא ככה, וזה ככה, וכאילו יש הרבה מאוד התעסקות בהם, בהמים האלה. מאשר במי אני, ולמה נראים חיי כמו שהם נראים, או למה הדברים האלה מגיעים למרחב שלי, ולמה כל הלמים האלה. ואני חושבת שזה באמת התבוננות יפה, אז על זה הסרט?
אני חושבת שזה נמצא שם, כאילו הדבר הזה. הדמות הראשית, הדמות שלי היא כזה, היא חובה דחייה מהבנות שסביבה, והיא מנסה למצוא איזו תחושת ערך מכל מיני גורמים חיצוניים. וכאילו, אני לא רוצה להגיד כזה, בסוף היא מוצאת את זה בתוך עצמה, וכאילו היא לא צריכה אף אחד, אבל כן יש שם איזשהו תהליך, אני חושבת שהיא עוברת בסרט של... לאט לאט יותר כזה להתכנס פנימה ולהיות מרוכזת בפרופו מה היא רוצה לבטא ומה היא רוצה להיות ואיך היא רוצה לרקוד ואיך היא רוצה לזוז אז כן, באיזושהי דרך זה שם.
אוקיי. בעצם מה שאת אומרת זה כאילו סוג של לקחת אחריות על החיים, משהו כזה.
כן, כן.
אז בואי נדבר רגע על העשייה של המיזם הזה, אוקיי? איך לעזאזל מתחילים? מה עושים? מה לעזאזל? כאילו זה כמו כשאני שומעת על איזה אנשים שהרימו איזה סטארט-אפ, אני אומרת, מאיפה לעזאזל התחלתם? כאילו, מאיפה מתחילים? וזה נראה לי גם כמו משהו שנראה כל כך לונג שוט, שצריך הרבה מאוד אורך רוח בשביל לחכות לראות את הסוף שלו.
אז קודם כל זה פרויקט שהתחיל בתוך מסגרת. שזה בכלל משהו שנראה לי חשוב לומר, שזה נורא נורא קשה לעשות, להרים דברים לבד מאפס. ונראה לי שזה תמיד רעיון טוב, גם אם לא נמצאים באיזה מסגרת גדולה של כאילו שנים, של, גם אם זה למצוא קבוצה, או למצוא כזאת קבוצת עבודה, או כזה קבוצת מיקום,
לגמרי.
זה מאוד מאוד עוזר. ואחרי שסיימתי את הלימודים והמשכתי לעבוד על הסרט, אז אני, כאילו, אני מתלבטת כזה מאיפה ללכת. אני יכולה לדבר על ה-Head Start.
יאללה, קדימה.
אז טוב.
משם
אז
זה התחיל? זה נקודת ההתחלה?
לא. מאיפה זה התחיל? זה התחיל בתוך הלימודים.
כן.
בעצם עבדתי על התסריט, ואז מתישהו, באיזשהו שלב, לקראת סוף הלימודים, התחלתי להפיק את הסרט.
מה זה אומר להפיק את הסרט?
מה זה אומר להפיק? זה אומר, יש תסריט, כן. ואז מתחילים לגרום לזה לקרות. כן. זה אומר שצריך... אוקיי. זה אומר שצריך ללהק שחקנים, שחקניות, זה אומר שצריך למצוא אנשי צוות, צריך למצוא לוקיישנים, צריך למצוא מלא 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 דברים כדי שכל הדבר הזה יוכל לקרות. אז התחלתי לבנות את הצוות שלי, חלק מאנשים מתוך, אנשים שלמדו איתי, חלק מאנשים שאני מכירה מבחוץ, חברים ומכרים ועוד ועוד ועוד. והתחלתי לעשות אודישנים. וזה היה תהליך ארוך של ליהוק ומרתק, ובסוף מצאתי שחקניות מדהימות.
את יודעת, אני סליחה שאני קוטעת אותך רגע, עכשיו זה מתחבר לי גם למה שעשית בצבא, נכון?
להפכת מדעי התנהגות?
כן, מה זה ליהוק?
מעניין, אני לא יודעת, אני לא יודעת, כאילו אני... כן, העברתי כל מיני מבחנים לאנשים, מבחנים אישיותיים.
אבל זה נראה לי בדיוק מה שכאילו פחות או יותר דומה להם. זאת אומרת, זה איזושהי תביעת אצבע גם בצבא שהייתה לך.
יש בזה משהו, כאילו מאוד עניין אותי פסיכולוגיה תמיד, וגם קולנוע זה מלא פסיכולוגיה, זה כזה התעסקות בנפש האדם, אז לגמרי, וגם כן, כאילו משהו בליוק, זה לא בהכרח להיכנס ל...
זה להבחן בנורא שטוח.
זה כאילו, זהו, זה קצת מבלבל. זה
קצת אחד דמוק, מצד אחד שטוח.
זה כל מקרה לגופו, אבל זה לראות מה הבן אדם או הבת אדם מביאים. וזה לא תמיד מה שיש בפנים. זאת אומרת, זה לא לפעמים אנשים מביאים משהו מסוים, אבל בפנים מה שמתחולל הוא אחר.
מה זאת אומרת? תסבירי לי.
אני אתן דוגמה כזה, כאילו שטוחה יחסית, שיש אנשים שהם משדרים משהו שהוא מאוד מחוספס או אלים או קשוח או כאלה, וכאילו הנטייה תהיה לקחת אותם לתפקידים כאלה, אבל בפנים זה בכלל לא מי שהם. זה כאילו דוגמה מאוד פשטנית.
ואז לא מלהקים אותם לתפקיד הזה? לדעתך? זאת אומרת, בעולם הקולנוע, אוקיי? יש באמת את הנראות האופי החיצונית, ויש את מה שאת מגלה כאילו על הבן אדם מבפנים. אז מה בוחרים?
גם זה מאוד מורכב וכל מקרה לגופו, אבל בגדול קולנוע זה מדיום ויזואלי. האמת שמאוד עזר לי... מאוד, מללמוד קולנוע ומלעשות אודישנים לשחקנים, לתרגילים וסרטים שלי, זה שחרר אצלי משהו. כי בתור שחקנית, ואני יודעת שזה משהו שהרבה חווים וחובות, יש קושי עם טייפקאסט. את יודעת מה זה טייפקאסט?
בטח.
אז יש קושי שכאילו... אני שחקנית, אני יכולה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ויש בי מלא מלא דברים, ולמה מלהקים אותי רק לתפקידים האלה והאלה, כי זה כאילו הדבר הראשון שאני משדרת.
כן. אגב, אם אני לוקחת את זה לעולם האימון, שזה היה מעניין גם, זה מקביל לדפוסים. אוקיי, אנחנו מפתחים דפוסים בחיים שאנחנו לא מבינים למה לעזאזל אותו בן אדם תמיד חוזר לחיים שלנו, ולמה כאילו זה אותו דבר בדיוק בעיניי, ובואי תשלימי.
אני חושבת שגם לא משנה, כאילו כל מישהו או מישהי שהם עושים משהו באופן ציבורי, שהם מופיעים איפשהו, שהם עומדים, כאילו, או אפילו לא, אנחנו כל הזמן מתייחסים לטייפקסטים, כזה אנחנו מגבשים רושם מאוד מאוד מהר על אנשים, אנחנו רואים איך אנשים לבושים, איך אנשים
נראים,
מאוד. אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואנחנו עושים את זה גם בליוק לטלוויזיה וקולנוע. ומה שהבנתי פשוט כשהתחלתי ללמוד קולנוע, זה שיש הרבה כוח לזה שאפשר לראות מישהו, דמות, ולהבין עליה כל כך הרבה עוד לפני שהיא מתחילה לשחק, עוד לפני שהיא מוציאה משהו.
אז מה שאת אומרת בזה בעצם, זה שאתם כן מלהקים את הדמות החיצונית.
אז אני אומרת, יש לזה כוח, ואז זה עניין של בחירה. את יכולה לבחור ללהק מישהי שמשדרת משהו מסוים, ואת יכולה לבחור ללהק מישהי שהיא דווקא לא נראית הדבר הזה, ואז להוציא את זה ממנ... זה כל תלוי מה את רוצה.
אוקיי. מה, את חושבת על זה בדעתך האישית?
שוב, זה תלוי...
נגיד, ראית שחקנים שהם היו בטייפקאסט מסוים, ואז פתאום עברו לאיזשהו משהו אחר, זה ירד לך טוב בגרון?
כן, בטח. אני, אין לי איזה דעה אם זה טוב או רע, או אם כדאי לעבוד ככה או ככה, זה הכל תלוי במה... היוצרת או היוצר רוצים לדמות הספציפית הזאת בפרויקט הספציפי הזה.
אוקיי. תגידי, מעניין אותי לדבר גם על המעבר מהפרונט לבק. אוקיי? א', למה? יש איזושהי אהבה, הייתה לי פעם, היה לי רעיון עם איזה מישהי שהיא רקדנית, כן? והיא דיברה על האהבה הזאת לבמה, אוקיי? אני לא מצליחה להבין איך מתרחקים מזה או רוצים את הצד השני.
קודם כל צודקת, כאילו זה משהו שנראה לי שאנשים שיש בהם את זה, זה בלתי נפרד מהם. אני מגיל אפס תמיד חיפשתי כזה לעשות הצגות ולהופיע בבית וכזה, יש איזה צורך כאילו to perform.
כן.
והוא עדיין קיים. ואני חושבת שתמיד היה לי רצון גם ליצור, וחשבתי גם ספציפית על קולנוע או טלוויזיה, במשך הרבה זמן, וזה לא קרה כי החיים שלי היו מאוד מלאים, ואז בסוף החיים די שמו לי ברקס, ופשוט הלוז שלי התרוקן לא בגללי. פשוט...
מה זה בסוף החיים? את מדברת פשוט על עכשיו.
בסוף, כן, כאילו...
כן.
אז כן, יצא שפשוט החיים שלי התרוקנו והייתי מובטלת, ולא היה שום דבר באופק, ו...
שזה תמיד נקודת התחלה טובה בעיניי.
וכאילו, פשוט נהיה לי ריק כזה, תמיד היה לי כאילו...
וואו, איזה חגיגות
אפשר לעשות מהריק הזה. ואז היה ריק, ולקח לי זמן להבין שיש מצב שזה הולך להיות ככה הרבה זמן, ואז החלטתי שזה כנראה הזמן, וזה אולי סימן או לא, אבל אולי זה זמן טוב להתכנס וללמוד ולפתח מיומנות חדשה, ואז אני אוכל להתחיל ליצור. אז... אני יכולה להגיד שהגעגוע לבמה לא עבר. אני גם כן יצא לי, שיחקתי בסרט שעכשיו באקדמיה לקולנוע, בזמן הלימודים, אבל עשיתי ממש ממש מעט. וכן, אני מתגעגעת לבמה. אני מאוד מאוד אוהבת לשחק. אני מתגעגעת לבמה פיזית, שלא הייתי עליה הרבה זמן.
כרקדנית? או כשחקנית?
לא משנה, כאילו... כרקדנית, יש בזה פשוט מלא מלא עוצמה, להופיע עם משהו שהוא פיזי. שהפעם האחרונה שעשיתי את זה הייתה במיומנה, שכבר עברו כמה שנים מאז ההופעה האחרונה שלי שם, וזה היה מדהים. אז כן, יש געגוע, אבל כזה רווח והפסד, כאילו יש, יש יתרונות, יש כאילו דברים נהדרים עכשיו ואז וכל בחירה.
מעניין, זה נראה לי כמו ההחלטה של הרווח והפסד של הילדות שלך, אבל לא משנה, נדבר על זה כבר אחר כך.
נכון.
זאת אומרת, יש איזו נקודה חזרתית כזאת. יש לנו כמה נקודות אחרונות.
כן.
ואני רוצה, שאלתי אותך, אחת מהשאלות ששאלתי אותך זה אם יש לך דמות נשית מעוררת, לא אגיד הערצה, אבל הערכה או השראה, ורשמת שתיים.
כתבתי שלוש.
שלוש?
שלוש. שתיים כתבתי אותם ביחד.
אה, זהו, אוקיי, אוקיי.
טוב, שתיים הם די מוכרות. יש את מל רובינס, שאת בטח כאילו מכירה, גירה?
כן.
אוקיי.
אבל תספרי לצופים.
תספר לצופים. מה אני יכולה להגיד עליה?
יש כמה מאזינים.
מה אני יכולה להגיד עליה? היא... היא הייתה עורכת דין, נראה לי, והיא מאמנת מאוד מאוד גדולה בעולם. והיא... אחד הדברים המשמעותיים שהיא מדברת עליהם זה על התמודדות עם רגשות, שרגשות מאוד מאוד מניעים אותנו כל הזמן, לפעמים לדברים מדהימים, אבל לפעמים מאוד בולמים אותנו בהתפתחות שלנו, בעשייה שלנו. כי לא בא לנו, מפחיד לנו, והיא נותנת כל מיני כלים להתמודדות עם הרגשות האלה ואיך להמשיך להיות בתנועה ובעשייה גם כשלא מתחשק וגם כשלא נעים וגם כשמפחיד.
למה?
למה מה?
למה, איך היא מסבירה את הלמה לעשות את זה? גם כש...
למה לעשות את זה? כי זה מה שמביא זה מה שמביא אותנו למקום שאנחנו רוצים להיות בו בסופו של דבר. כאילו...
לא בהכרח.
אני... יהיה, ברור שיש תחושות לא נעימות שבאות מאיזה הבנה או אינטואיציה שזה לא הדבר הנכון עבורנו. אבל יש גם, וכולנו מכירים את זה, שנורא נורא רוצים לעשות משהו, ויש כזה דחיינות, ואנחנו כזה...
נכון, אני חושבת שה... נכון, נכון מאוד. אני חושבת שהגבול בין פחד לאינטואיציה הוא מאוד מטושטש, ואם נדע לפרק את זה, האם זה פחד או האם זה אינטואיציה, יהיה לנו קצת יותר קל בחיים.
לי מאוד עוזר. אני חושבת שיש רגעים מסוימים של... שני דברים עוזרים. יש רגעים מסוימים של כזה, של מצב רוח טוב, ושיש איזה רגע של השראה, או איזה פתאום תשוקה נורא חזקה למשהו, ואיזה ויז'ן כזה מדהים של משהו, ואז יש כזה איזה, וואו, יאי, אני רוצה את זה, אני רוצה לעשות את זה. וזה אינדיקציה ממש חשובה, שגם כשיש רגעים שלא מתחשק, או לא נעים, או לא זה, אז אפשר לזכור שזה משהו שאני רוצה, והרצון הזה בטח יחזור, ועכשיו זה פשוט איזשהו מכשול בדרך.
בדיוק, איזשהו עקבה או פחד.
ועוד משהו שעוזר, זה זה להיות, היא גם אומרת את זה, זה להיות כנאים מה זה דורש ממני, הדבר הזה שאני רוצה. והאם אני מוכנה לשלם את המחיר, או כזה לעשות...
זאת אומרת, זה איזושהי נקודת מבחן, כן? זאת אומרת, איזושהי התבוננות, האם זה דורש ממני יותר מה שאני רוצה לתת, או האם זה דורש ממני את מה שאני מוכנה לתת, ואז להניע לפעולה. נחמד.
אז להמשיך לדבר על אנשים?
כן.
אז יש אותה. היא פשוט מאוד התחברה לי למה שאמרתי על המיקוד. על זה שהחלטתי ללכת ממשהו שהוא קצת יותר... מפוזר אולי אפשר להגיד, ללכת על משהו שהוא עקבי, אז היא מאוד עזרה לי עם התחושות הקשות והשעמום והחוסר שקט שהיה כזה בדרך. ברנה בראון, היא, מה אני יכולה להגיד עליה? היא מגיעה מעולם של עבודה סוציאלית, היא חוקרת, היה לה כמה TED Talks ויראליות, והיא פשוט מתעסקת בפגיעות, ובחשיפה ובאתגרים שבזה ובאותנטיות, פשוט שווה לחפש. אני פשוט מאוד מתחברת לזה. והאחרונה שאני רוצה לספר עליה זה מישהי שהיא לא מוכרת, שזה פשוט מישהי שפעם נתקלתי בה באיכשהו דרך עבודה, ויש לה סיפור שהלך איתי שנים. זה מישהי שהיא בתיכון, כאילו כל הלימודים שלה הייתה מצטיינת בהכל, מאוד ריאלית כזה, 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, כל מיני כזה, כאלה גאונה כזאת, הכל מאיות. ואחרי שהיא סיימה הצבא, היא היה לה ברור שמה שהיא רוצה זה לפתוח עסק של מניקור. ומלא אנשים מסביבה אמרו לה, את מטורפת לגמרי, את יכולה לעשות כל, כאילו, את יכולה לעשות הכל, את יכולה להגיע כל כך רחוק, את יכולה לעשות מלא כסף, את יכולה כאילו להגיע כאילו, את לא מצאת הפוטנציאל שלך. והיה בה משהו כל כך חזק, והיה ברור לה שלא אכפת לה, כאילו, היא כזה, מה אכפת לי אם אני אסבול, כאילו, לא מעניין אותי לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה התשוקה שלי, זה מה שאני רוצה. אני אעשה את זה הכי טוב שאני יכולה, וכאילו, אז זה משהו כזה שאני הלך איתי כזה, הוא...
יש בו הרבה. ננעץ לך.
כן, יש בו הרבה.
טיפ אחרון, אנחנו ממש לקראת סיום. טיפ אחרון, יש לך משהו כזה לחיים?
וואו.
למבולבלות, לרב גוניות, ללא חד משמעיות.
שנייה, אני אחשוב על זה שנייה אחת. נראה לי פשוט לעשות מה שאפשר כדי להיות קשובות לקול הפנימי שלנו.
איך נהיים קשובים לקול הפנימי?
וואו,
איך מור נהיית קשובה לקול הפנימי?
בכל מיני דרכים זה גם משתנה, אבל לשבת בשקט עם עצמי, לי כתיבה מאוד עוזרת. אני מנהלת דיאלוגים עם עצמי, זה עוזר לי
בראש או בכתוב?
בראש, בכתיבה.
או בהקלטות, או לא יודעת מה.
בראש, בכתיבה, דיאלוג עם עצמי מאוד מאוד עוזר לי לפעמים להבין מה אני רוצה, אני שואלת עצמי שאלות, אני עונה.
אוקיי.
נראה לי כל אחת והכלים שמתאימים לה, אבל לעשות את מה שאפשר כדי, זה יכול להיות גם דרך אנשים אחרים, אבל למצוא את התחושה הזאת של להיות במקום הנכון כל הזמן, כאילו כל הזמן לנסות להגיע לשם.
כן, כל הזמן לשאול את עצמך שאלות, או אותך, לשאול את עצמך שאלות, האם זה נכון לי?
כן.
האם זה מה שאני רוצה?
כן.
אחת השיחות הקשות של הרבה מאוד, לפחות נשים שאני מאמנת, זה שהשיחה על הרצון היא לא ברורה. זאת אומרת, לא ברור, לא ברור מה אני רוצה. רגע, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה... טוב, אהובה, עם מה אנחנו, עם איזה שיר נסיים? לפרט או עם רונה?
לפרט, כי הוא מתוק.
לפרט? אוקיי, למה בחרת אותו?
כי הוא מתוק.
אפרת בן צור, שני תפוחים.
כן.
למה בחרת אותו?
יש, הוא גם, הוא נוגע לי בלב, יש בו משהו שהוא כזה... זה תחושה של כמיהה בשיר, מרגיש לי, ומלא מתיקות. אז נראה לי נחמד לסיים עם זה.
נשאיר את הטעם המתוק הזה.
כן, המתוק.
טוב, אז איך עוקבים אחרייך, עוזרים לך באדסטארט?
וואו, האדסטארט גמור, הצלחנו.
אוקיי.
גייסנו את כל הסכום. עוקבים אחרייך, אפשר לחפש, פתחתי כבר עמוד לסרט, למרות שהוא עוד לא הצטלם. קוראים לו מופת. הסרט, ואפשר לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, מור פולנואר, זהו.
מהמם. אז יאללה, שיהיה לילה טוב, ובהצלחה לכל המגשימים את עצמם, וגם לך.
תודה רבה.
ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מור טולדנו.